כבר עמדנו כמה פעמים על הבדל הנוסח שבין על הניסים שאנחנו אומרים בפורים לבין על הניסים שאנחנו אומרים בחנוכה. בפורים כתוב, ידוע, בעל הניסים, סיפור הנס. בימי מרדכי ואסתר, בשושן הבירה, כשעמד עליהם המן הרשע, ובסוף תלו אותו ואת בניו על העץ. בחנוכה, אחרי שמסופר הנס, ואתה ברחמך הרבים עמדת עליהם בעצרתם, רבת את ריבם, מסרת גיבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים, וטמאים ביד טהורים, ורשעים ביד צדיקים, וזדים ביד עוסקי תורתך, ולך עשית השם גדול וקדוש בעולמך, ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן כיום הזה. כתוב אחר כך המשך דברים. אחר כך באו בניך לדביר ביתך, ופינו את היכליך, ותיארו את מקדשיך. זאת אומרת, צריך לומר גם את זה. יש עניין להזכיר גם את זה. באו בניך לדביר ביתך, ופינו את היכליך, ותיארו את מקדשיך, והדליקו נרות בחצרות קודשיך, שזה גם כן חלק מהנס. כתוב אחר כך, וקבעו שמונת ימי חנוכה אילו להודות ולהלל לשמך הגדול. גם בפורים קבעו. אבל זה לא נזכר. בהלניזם של פורים, בנוסח הלניזם של פורים, אנחנו לא מזכירים את עובדת הקביעה. בעוד שבהלניזם של חנוכה, אנחנו רואים שזה זה, זה חלק מהדברים שאנחנו מספרים עליהם. אחר כך באו בניך לדביר ביתך, פינו את היכליך, ותיארו את מקדשיך, והדליקו נרות בחצרות קודשיך, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלה. אז צריך להבין מה המשמעות של האמירה הזאת. היא נראית כהמשך מה שכתוב קודם, המשך ישיר למה שכתוב קודם. והשאלה היא באמת איך זה מתבאר בהמשך הדברים שמוזכרים קודם לכם. בספר דניאל, פרק י', אז דניאל מתאר תיאור, וביום 24 לחודש הראשון, ואני הייתי על יד הנהר הגדול, הוא חידקל, ועשה את עיניי, ואירה, והנה איש אחד לבוש בדים ומותניו חגורים בחתם מופז. וגביעתו חתרשיש. ופניו כמראה ורק. ועיניו כלפידי אש. וזרועותיו ומרגלותיו כאין נחושת כלל. וזרועותיו ומרגלותיו כאין נחושת כלל. וכל דבריו ככל המון. מספר אחר כך, וראיתי אני דניאל לבדי את המראה, והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה. אבל חרדה גדולה נפלה עליהם, ויברחו בהיחווה. כתוב אחר כך, פסוק ח', ואני נשארתי לבדי, ואראה את המראה הגדולה הזאת, ולא נשאר בי כוח. והודי נהפך עליי למשחית. ולא עצרתי כוח. והודי נהפך עליי למשחית. כביכול, יש לי הוד, והודי נהפך עליי למשחית. מה המשמעות של התיאור הזה שכתוב כאן, וזרועותיו ומרגלותיו כאי נחושת כלל? לכאורה זה מבואר ברשי, בפסוק אחר בספר דניאל, שם דניאל גם כן רואה מראה, כתוב שם כך, מדובר על החלום, על החלום שראה המלך. אז הוא אומר כך, בלשון הארמית, אנט מלכה מלך מלכיה, די אלה שמיה, מלכות החיסנה ותוקפה ועיקר היאב לך. אז הוא כתוב אחר כך, אנטו רישא דידאהבה, ובטרח אחריך, תקום מלכו אחרי מנך, ומלכותה ומלכות ליטה אחרי מנך, די נחשה, די תשלט בכל ערה. מלכות שלישית, אחרת, די נחשה, מנחושת, שהיא תשלוט בכל הארץ. אומר רשי במקום, ומלכות ליטה אחרי, אחרת, די נחשה, חסינה כנחושת. והיא מלכות יוון, אלכסנדרוס מוקדו. מלכות שלישית אחרת, די נחשה, חסינה כנחושת, והיא מלכות יוון, אלכסנדרוס מוקדו. נחושת, נחושת היא מלכות יוון. באו המפרשים ואמרו בעקבות כך, שמה שכתוב כאן, התיאור שהוא מתאר בפרק י', מה שהוא ראה, כמו שהוא אומר, והנה איש אחד לבוש בדים ומותנף חגורים בחתם ופז, וזרועותיו ומרגלותיו כאי נחושת כלל. אז, ואחר כך הוא אומר, ואני נשארתי לבדי, והראה את המראה הגדולה הזאת, ולא נשאר בי כוח, והודי נהפך עליי למשחית ולא עצרתי כוח. והודי נהפך עליי למשחית ולא עצרתי כוח. הסבירו המפרשים שהפירוש הוא יוון, מלכות יוון, זה מה שכתוב כאן, זרועותיו ומרגלותיו כאי נחושת, פוגמת, פוגעת בהוד, והודי נהפך עליי למשחית. הפגיעה של מלכות יוון היא פגיעה במידת ההוד. במידת ההוד. והודי נהפך עליי למשחית. וזה דווקא מלכות יוון. הדברים מוסברים, כתובים, מובאים בשם הארי הקדוש, גם כן, שהפגיעה של מלכות יוון היא פגיעה במידת ההוד. הארי הקדוש ממשיך ואומר שזה מה שכתוב בספר בראשית, ותיקה כף ירך יעקב, ותיקה כף ירך יעקב, המלאך שרו של עשיו פוגע בכף ירך יעקב, כף ירך יעקב פגיעה במידת ההוד, פגיעה במידת ההוד. וננסה עד כמה שאנחנו יכולים לבאר את הדברים האלה. מה המשמעות של מידת ההוד? הוד, באיות של האותיות, שייך גם להודעה. רוצה לומר, יותר מזה, בארי כתוב שהתיקון של חנוכה, התיקון של חנוכה, של ימי החנוכה, זה תיקון של מידת ההוד. כך כתוב בארי. התיקון של חנוכה זה תיקון הפגם של מידת ההוד. היוון פוגעת במידת ההוד, מלכות יוון פוגמת את מידת ההוד, והתיקון של שמונת ימי החנוכה זה תיקון של מידת ההוד. כך מובא בארי. קראנו קודם, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול. התקנה של ימי החנוכה, הקביעה של ימי החנוכה, להודות ולהלל. הודעה. מובא בשם הגאון, הגר"א, שהודעה יכולה, יש לה שני ביטויים. ביטוי אחד, בזמן שהנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם היא הנהגה גלויה. ניכר לעין כל שיש מנהיג לבירה. במצב כזה יש התבטלות של הבריאה כלפי הבורא. יש הודעה במלכות שמיים. הודעה פירושה התבטלות. אבל יש גם מצב הפוך, שגם שם יש מקום לדבר על הודעה. באיזה אופן? אומר הגר"א, כביכול יש מצב של אסתר. אסתר. אסתר במלכותו התברך. מלכותו כביכול איננה ניכרת. לא גלויה. עד כדי כך שנראה כאילו ההודעה היא מכיוון מעלה. יש מצב כזה שהרשע שולט בעולם. דרך רשעים צלחה. עד כדי כך שחז"ל אומרים, מי כמוך באילים השם, מי כמוך באילמים השם. נראה כאילו ריבונו של עולם אילם, שותק. האמת היא, בפרוח רשעים כמו עשב. ויציצו פועלי אבן להישמדם עד עד. גם כשיש מצב שכביכול נראה שכאילו הרשע פורח, אבל האמת היא, הפריחה הזאת היא פריחה של כמילה, של יובש, להישמדם עד עד. אבל בנגלה, בעיניים, בראייה הפשוטה, נראה כאילו כביכול ריבונו של עולם מודה, מתבטל כלפי הרשע. התבטלות של מלך מלכי המלכים כלפי המציאות שנראית כביכול מנוגדת לכל המהלך. זה גם כן גילוי של מידה, גם פה יש גילוי של מידת ההוד של מעלה. והגילוי הזה הוא גילוי עוד יותר גדול. לגלות שבתוך החושך, בתוך המסתרים, בתוך הערפל, בתוך המאפל, בסופו של דבר פועלת כאן יד השם. בניסתר, בניסתר, לא בגלוי. ובתוך החושך הזה דווקא מתגלה האור היותר גדול. חז"ל אומרים, וחושך על פני תהום, את הפסוק בספר בראשית, אומר המדרש, וחושך זה יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל. החשיכה עיניהם של ישראל. יש שלטון יוון מביא מציאות של חשיכה לעולם. החשיכה היא במובן שאין גילוי של יד השם. כמו שאמרנו, כביכול, אתה מתחיל לחשוב שכביכול דרך רשעים צלחה. הקדוש ברוך הוא הופך לאילם. אבל זוהי ההערה שיוצאת מתוך חושך כזה, האור שמתגלה בתוך חושך כזה, הוא אור הרבה יותר גדול. מביא לידי ביטוי במבט לאחור, בגילוי מילתא למפרע, שכל ההסתר, כל ההסתר עניינו לגלות אור עוד יותר גדול. זה אופן נוסף, כמו שאמרנו, של גילוי מידת ההוד. ההוד מתגלה דווקא, גילוי מידת הודו של הקדוש ברוך הוא מתגלה דווקא על ידי החושך. חז"ל אומרים כידוע, ותקה כף ירך יעקב לדורו של שמד. דור של שמד. דור שכמו שאמרנו, נראה שהרשע שולט בעולם. דווקא כאן יכול להתגלות האור היותר גדול. הגמרא אומרת, ידוע, הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת, אף על פי שנתלה נבואה מן הנביאים, מן החכמים לא נתלה. הזכרנו כבר פעם באחת ההזדמנויות, שלמעשה, התקופה של סוף הנבואה בישראל, חגי זכריה ומלאכי, ותחילת ימי אנשי הכנסת הגדולה, היא תקופת מעבר. היא תקופת מעבר מכמה בחינות. ראשית, תקופת מעבר בהנהגת המציאות. אם עד עכשיו, כביכול, בימי הבית הראשון, חז"ל אומרים, חמישה ניסים היו בבית המקדש. שחסרו בימי הבית השני. אבל זה לא רק בהנהגת המציאות, שהמציאות מונהגת עד עכשיו באופן ניסי, ומעכשיו והלאה כביכול לא נראים ניסים גלויים. אלא המעבר הוא גם מעבר ביחס לגילוי של התורה. יש מצב של תורה במדרגה של נבואה, כשיש נבואה בישראל, ויש מצב שעליו כתוב נסתם חזון. אין כבר נבואה. ועל זה כתוב, את אוזנך ושמע דברי חכמים. כך כתוב בסדר עולם. ויש מצב שבו כביכול התורה מתגלה על ידי החוכמה. זה מדרגה אחרת. מדרגה אחרת של תורה. תקופת המעבר היא מלכות יוון. כביכול, כמו שאמרנו, חושך על פני תהום, מציאות חשוכה, לא נראית, לא ברורה. ודווקא אז, או מתוך כך, מתוך החושך, מתוך האיסורים, מתוך השליטה של הרשעה, דווקא אז מתרבה תורה. מתגדלת התורה. דבר מיוחד. כמו שאמרתי, הגמרא אומרת בבת הדף י"ב, אף על פי שנתלה נבואה מן הנביאים, מן החכמים, לא נתלה. הגילוי של החוכמה, או הגילוי של התורה באמצעות החוכמה, זה תקופת הבית השני. תקופת הבית השני. והגמרא אומרת, דורשת את הפסוק, למנצח על איילת השחר, על הנס של פורים, שחר סוף הלילה, אסתר סוף הניסים. והגמרא שואלת, והאיקה חנוכה? למה אתה אומר שאסתר סוף הניסים? הרי יש לך את חנוכה? אומרת הגמרא, ניתנה להיכתב. יש ניסים שניתנו להיכתב, ויש ניסים שלא ניתנו להיכתב. חנוכה לא ניתנה להיכתב, אסתר ניתנה להיכתב. ההסבר בתשובה הזאת של הגמרא, אסתר, נס פורים, עדיין שייך למדרגת הגילוי. עדיין יש נביאים. עדיין יש נביאים. חנוכה זה גילוי במדרגה אחרת. גילוי במדרגת החוכמה. יש נס שמתגלה במדרגת הנבואה, יש נס שמתגלה במדרגה של חוכמה. הוא לא נס קטן, הוא לא נס קטן יותר. אבל זה מדרגה אחרת. זה מציאות אחרת. המציאות שונה. אבל כמו שאמרנו, יכול להיות שיש פה גדלות של תורה שהיא במידה מסוימת יותר גדולה ממה שהיה לפני כן. מדוע? משום שלמעשה חזל קובעים יום טוב. יום טוב של חנוכה. הקביעה הזאת של יום טוב היא לא פשוטה. הגמרא בשבת, כשהיא דנה, ואיכן ציוונו, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה, אז אומרת הגמרא, לא תסור, שעל אביך ויגדך. ואת יש מקור ליכולת של חזל לתקן תקנות. אבל יש פה הרבה יותר מזה. זה לא רק לתקן תקנה. הרי צריך להבין, קבעו שמונת ימי חנוכה אלה להודות ולהלל לשמחה הגדול, פירושו של דבר שחידשו שזה יום טוב. חידשו שהיום, מה פירוש חידשו שזה יום טוב? חידשו שזה יום טוב, פירושו של דבר שיש פה קביעה במציאות. זה יום שונה. זה לא יום רגיל. אז זה שיכולים לתקן תקנה, יש להם את הכוח. אבל שהקביעה שלהם תשנה מציאות, שהיום הזה יהיה יום אחר, היום הוא יום אחר. זה זמן מיוחד. זה לא זמן רגיל. זה לא רק שאתה מדליק נרות ביום הזה. ביום הזה פירושו של דבר שהיום הזה הוא במציאות, מציאות שונה. זה זמן שונה. צריך להבין, המושג מועד, מועדות. מה מובן השם מועד? ונועדתי לך שם. מועד פירושו של דבר התוועדות, חיבור, ועד. פירושו של דבר שביום הזה יש מציאות של כביכול, אנחנו מתקרבים לריבונו של עולם. זה גם כן יכולים לעשות. כמו שאמרתי, הם יכולים לתקן. אבל לשנות את המציאות, שהמציאות תשתנה מכוח הקביעה הזאת. זה הגילוי של הכוח היותר גדול שיש ביד חזק. וכמו שאמרנו, זה דווקא בא, הגילוי הזה הוא תוצאה של החושך, של האסתר, של מי כמוך באילים השם, מי כמוך באילמים השם. מציאות של אילמות כביכול של ריבונו של עולם. דווקא בתוך החושך הזה מתגלה הכוח המיוחד של תורה. אף על פי שנתלה נבואה מן הנביאים, מן החכמים לא נתלה. מן החכמים לא נתלה. כוח מיוחד של חוכמת התורה. ממילא, זה מסביר יפה מאוד מה שאמרנו קודם. זה חלק מהנס של חנוכה. חלק מהנס של חנוכה. ובאו בניך לדביר ביתך, ופינו את היכליך, ותיארו את מקדשך, והדליקו נרות בחצרות קודשך, וקבעו שמונת ימי חנוכה האלו. זה גם כן גילוי מיוחד. חלק מכל מה שהתרחש באותה עת. וקבעו שמונת ימי חנוכה האלו. היכולת לקבוע יום, זה לא רק לתקן, זה לשנות מציאות. לקבוע שהיום הזה הוא יום מועד. משהו מיוחד. וזהו, כמו שאומר הגר"א, הבחינה המיוחדת של הודעה. יש שני סוגים של הודעה. יש הודעה שהיא התבטלות במובן של ניכרת יד השם. יד השם גלויה. אז כל המציאות מתבטלת כלפי מלכותו. אבל יש מציאות כזאת שכביכול הכל נראה הפוך. הכל נראה הפוך. כביכול אין ריבון. ההפך. הרי כל חוכמת יוון, זאת הייתה הטענה. הטבע הוא השליט. אין משהו מעל. המציאות היא השולטת. ובתוך החושך הזה מתגלה האור. גילוי של מידת ההוד במדרגה יותר גדולה מהמדרגה הרגילה. יש בארי הקדוש גם כן מקום נוסף שהוא מדבר על הגמרא בבא המציע, גמרא מפורסמת בדף נ"ט, סיפור הידוע. תנורו של אחנאי, זה כתוב שם בגמרא. מהי אחנאי? אמר רב יהודה אמר שמואל, שהקיפו דברים כאחנה זו ותימאו. ספר את הגמרא, מביאה הגמרא את הברייתא, תנא. באותו היום הישיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם, ולא קיבלו ממנו. היה ויכוח הלכתי. ורב אליעזר טען שהוא צודק. הישיב כל תשובות שבעולם ולא קיבלו מהם. אמר להם, אם הלכה כמותי, חרוב זה יוכיח. נעקר חרוב ממקומו 100 אמה. ואמרי לה 400 אמה. אמרו לו, אין נביאים ראיה מן החרוב. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי, אמת המים יוכיחו. חזרו אמת המים לאחוריהם. אמרו לו, אין מביאים ראיה מעמת המים. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי, כותלי בית המדרש יוכיחו. איתו כותלי בית המדרש ליפול. ממשיכה הגמרא, ממשיכה הברייתא. גער בהם רבי יהושע, אמר להם, אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה, אתם מה תבכם? לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע, ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר. ועדיין מתים ועומדים. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי מן השמיים יוכיחו. רבי אליעזר אומר, אם הלכה כמותי מן השמיים יוכיחו. יצתה בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום? יוצאת בת קול מהשמיים, ואומרת, מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום? כתוב בברייתא, עמד רבי יהושע על רגליו, ואמר, לא בשמיים. אומרת הגמרא, מה היא לא בשמיים היא? אמר רבי ירמיה שכבר ניתנה תורה מהר סיני, אין אנו משגיחים בבת קול. שכבר כתבת בהר סיני בתורה, אחרי רבים להטות. מספר את הגמרא אשכי רבי נתן לאליהו, אמר להם, מה יביא תקוד שבריחו באיש הייתה? מה עושה הקדוש ברוך הוא באותה שעה? אמר לו, כך יח ואמר, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. אז הרי הקדוש, מובא בשם הרי הקדוש, שהוא התעכב על הביטוי שנראה פה מיותר. כתוב, עמד רבי יהושע על רגליו. מה זה על רגליו? עמד רבי יהושע על רגליו. על מה האדם עומד? לא על הרגליים. מה זה עמד רבי יהושע על רגליו? אז הספרדים שבינינו שאומרים פתח אליהו, יודעים שכתוב שם בפתח אליהו שהרגליים הם מידות הנצח והעוד. עמד, אומר הארי הקדוש, מה זה על רגליו? על הנצח ועל העוד. מה הביאור בדברים? כך, אומר, כך מובב של הארי הקדוש. נצח ועוד. הם כביכול רגליו של הקדוש ברוך הוא. מה המשמעות של הדברים? צריך להבין. בפתח אליהו, מי שפעם ראה, או מי ששם לב, רואה שכביכול יש תיאור אדם. וזה תיאור של המידות ששייכות למציאות. הרגליים אצלנו הם האיברים שאיתם אדם עובר ממקום למקום. הם המעבירות אותנו ממקום למקום. יש איברים יותר חשובים. יש איברים יותר חשובים. אבל הרגליים מעבירות. לא רק זה. הרגליים גם הם התחתונות. הם החלק התחתון של הגוף. החלק התחתון של הגוף. המלאך, שרו של עשיו, שפוגע ביעקב, הוא פוגע ברגל. ותיקה כף ירך יעקב באבקו אמו. מה המשמעות של הפגיעה ברגל? מה המשמעות של הרגל בכלל? כמו שאמרנו, רגל זה חלק תחתון. גם מידת העוד, הנצח והעוד, הם מידות שמבטאות את היכולת להאיר גם את החלקים היותר תחתונים, גם את החלקים היותר חשוכים, גם את החלקים שהם יותר מנותקים מכל משהו רוחני. הם שייכים יותר לחומר. אבל גם בהם יש אור שצריך לגלות אותו. ותיקה כף ירך יעקב, פירושו של דבר, המלאך פוגע ביכולת להאיר את החשיכה, לרדת למקומות שהם יותר נסתרים, לגלות את האור במקומות שהם רחוקים מכל רוחניות. זה הפירוש ותיקה כף ירך יעקב. הדברים כתובים מפורשים. בכלי יקר, פרשת וישלח, שהוא מסביר את הפסוק של ותק, הוא מסביר את המאבק שבין יעקב למלאך, אז הוא אומר כך, ב בתוך הדברים, כי יש פה עריכות. וירא כי לא יכול לו. מלאכיו גיבורי כוח עושי דברו. של מקום, של ריבונו של עולם. ועל כן לא יכול לו המלאך להזיקו, כי לא הורשע. רק במה שעשה עמו להקה כף ירחו. ואמרו בבראשית רבה נגע בכל הצדיקים שעתידים להיות ממנו, זה דורו של שמד. ממשיך הכלי יקר ואומר כך. אני לא קורא את הכל, אני קורא בסוף. וכאשר ראה סמאל, כי לא יכול לו לסמא אין שכלו מכל וכל, אז השתדל בתחבולה אחרת, לסמא קצת אין שכלו. לסמא קצת אין שכלו. לכל הפחות, לשלא יוכל לראות בסתרי התורה, ובדברים הנעלמים המכונים בירך. בסתרי התורה, וכביכול יש, וכמו שאנחנו אומרים שבמציאות, יש רגליים, יש חלקים תחתונים, יש חלקים שבהם יכולת הגילוי של האור היא יותר קשה, היא דורשת מאמץ יותר גדול, כך גם בתורה. לא שזה רגליים, אבל יש חלקים בתורה של לראות בהם את האור, לראות בהם את האמת, יותר קשה. אז הוא אומר, פגע לשלא יוכל לראות בסתרי התורה ובדברים הנעלמים המכונים בירך, כמו שאומר שלמה המלך בשיר השירים, חמוקי ירחייך. מה ירח בסתר, אף דברי תורה בסתר. וזהו שאמר, ויגע בכף ירחו. אומר הכלי יקר, ואין רצוני להוציא מקרא זה מידי פשוטו, כי ודאי נגע בכף ירחו ממש, אך שאני נותן טעם בדבר, למה נגע דווקא בכף ירחו? כתוב בנפש החיים, השער הרביעי, פרק כ"ח, שואל שם נפש החיים שאלה. אנחנו קוראים, יש מה שנקרא תורת הנסתר. אז הוא שואל, מה המובן של תורת הנסתר? למה זה נקרא תורת הנסתר? אם אדם מבין, אז הוא מבין גם בחלק הזה של התורה. ואם אדם לא מבין, אז גם בצד הנגלה של התורה הוא לא מבין. מה הכוונה תורת הנסתר? למי זה נסתר? יש דברים שגם החלק הנגלה של התורה לא גלוי להם, אז זה גם כן נסתר. ויש אנשים כאלה שגם החלק הנסתר של התורה גלוי להם, אז למה אתה קורא לזה נסתר? אז הוא אומר כך, הוא אומר שהמושג תורת הנסתר, הכוונה היא, יש בתורה חלק שניתן להבין אותו בקלות. יש חלקים בתורה שניתן להבין אותם בלי מאמץ. יש חלק בתורה, יש חלקים בתורה שבשבילם, בשביל להבין את הדברים, יש צורך להתאמץ. יש צורך להתייגע. זה לא גלוי בראייה שטחית. המושג נסתר פירושו של דבר, יש צורך לעמול. יש צורך להתאמץ. זה הכוונה נסתר. נסתר הכוונה זה, יש חלק שבו אתה לא צריך להתאמץ. רק תיתן דעתך, תשתדל קצת, אתה תראה את הדברים. אבל יש חלק שגם אם תיתן דעתך ותשתדל קצת, זה לא מספיק. אתה חייב להתאמץ, אתה חייב להתייגע, אתה חייב להתייסר. כן? אף תורתי עמדה לי. תורה שלמדתי באף עמדה לי. אתה צריך להתייגע. זה המובן של, כך מסביר הנפש החיים, זה המובן של תורת הנסתר. אתה למד מכאן שזה לא דווקא מה שאנחנו קוראים סתרי תורה. סתרי תורה הכוונה, כל דבר שכדי להבין אותו, כדי לרדת לעומקו, יש צורך במאמץ. זה נקרא נסתר. ותיקה כף ירך יעקב, אומר הכלי יקר, הוא פגע ביכולת. לראות דברים לאשורם. כמו שהוא אמר, הוא מעבר עיני שכלו, הוא לא יכול לעבר את עיני שכלו ביחס לתורה בכלל. אבל הוא עושה את זה יותר קשה. אבל האמת היא, כמו שאמרנו קודם, היותר קשה, היותר מאמץ, הוא נותן את האפשרות לגלות את האור היותר גדול. ככל שהקושי גדל, וכמו שאמרנו, זה עניין מידת האות. זה רגליים, כמו שאומר הארי. רבי יהושע עומד על רגליו. מה פירוש עומד על רגליו? מה הוא מגלה? מה אומר רבי יהושע? מה נתגלה בוויכוח הזה של רבי אליעזר וחכמי ישראל? הרי המציאות כולה מתכופפת לפני רבי אליעזר. עומד רבי יהושע על רגליו ואומר, לא בשמיים היא. הפירוש הוא, התורה נמסרה לחכמי ישראל. ועל זה הקדוש ברוך הוא אומר לי, מחייך ואומר, ניצחו לי בניי. הגילוי הזה של תורה, היכולת הזאת לגלות את האור של התורה, דווקא באמצעות החוכמה. והמציאות לא עוזרת. ניסים גלויים לא עוזרים. מה יש? יש חוכמה. יש חוכמה של תורה. אז יכול רבי אליעזר להגיד את מה שהוא אומר, ולשנות את... כמו שאמרנו, המציאות מתכופפת לפני רבי אליעזר. אבל עומד רבי יהושע על רגליו. כאן רגליים הם העיקר. זה כוח של רגליים. מדוע? משום שזה תורה שעניינה להתגלות דווקא בחושך. דווקא במקומות שהם רחוקים מרוחניות. זה גילוי של תורה. זה גילוי של תורה. וזה מה שאומר רבי יהושע. לא בשמיים. לא יעזור. ויש את האישור של ריבונו של עולם. חייך ואמר, ניצחו לי בניי. אחרי שנמסרה התורה, אחרי שנמסרה התורה, היא נמסרה לחכמי ישראל, אז מה שחכמי ישראל מגלים בתורה, זה האמת. לא יעזור שום דבר. זה הכוח. זה הכוח של חוכמת התורה. וזה מה שאמרנו קודם. אף על פי שנתלה נבואה מן הנביאים, מן החכמים, לא נתלה. זוהי תקופת הבית השני. והכוח הזה מתגלה דווקא מתוך הצרות, דווקא מתוך הרדיפות, דווקא מתוך השמד. אבל דווקא מתוך המתק הכפי ערך יעקב, מתגלה הכוח הזה של תורה. לא לחינם. זה בא לידי גילוי דווקא בזמן הבית השני. רבי יהושע ורבי אליעזר. אחרי יפים. זה המהות המיוחדת. זה המהות המיוחדת של חנוכה. ולכן, וקבעו שמונת ימי, כמו שאמרנו קודם, וקבעו שמונת ימי חנוכה אילו להודות ולהלל לשמך הגדול. הכוח של חכמי ישראל לשנות מציאות. לשנות מציאות. לקבוע את המציאות. לקבוע את המציאות. להחליט שהיום הזה הוא יום מועד, כמו שאמרנו. זה גילוי שהוא חלק מהנס של חנוכה, וזה מה שסידרו לנו חכמים באמירה הזאת של אנה ניסים. כשהם אומרים לנו, ובאו לדביר קודשך, ופינו את היכליך ותיארו את מדרשך, והדליקו נרות וחצות קודשך. הכל שייך לאותה מערכת של גילויים שמתגלים באותה עת. נס. גילויי הנס. אז זה לא, זה שאומרים לנו, וכמו שמונת ימי חנוכה אלו, שאלנו קודם, למה בפורים זה לא נזכר? הרי גם בפורים קבעו יום טוב. התשובה היא, הקביעה של יום טוב בפורים היא לא חידוש. כמו שאמרנו קודם. אסתר ניתנה להיכתב. זה שיש כוח לזמן של נבואה, או בזמן של נבואה, לקבוע יום טוב, אז זה שייך למציאות הרגילה. אבל זה שיכולים חכמים, אחרי שכבר אין נבואה, לא ניתנה להיכתב. מכוח התורה, מתוך ראיית האמת, וראיית האמת של תורה, פירושו של דבר, כדי שחכם יגיד בתורה את מה שהוא אומר, או יגלה בתורה את מה שהוא אומר, פירושו של דבר, שכל ההיגיון שלו, כל השכל שלו, צריך להיות מחובר, להיות מעין הרצון של מעלה. לקבל חותמת של מעלה. כמו שאמרנו, פירושו של דבר שהיום הזה הוא יום מיוחד. זה יום מועד, יום של ונועדתי. התקרבות לריבונו של עולם. זה גילוי מיוחד של הזמן הזה, וזה חלק מהנס, או חלק מערכת הניסים שבאה לידי ביטוי באותה עת.